האינטרס הלאומי עם יוחנן פלסנר ומיכאל האוזר טוב.
הבחירות בארצות הברית הולכות ומתקרבות, עוד קיץ, אבל נובמבר כבר בפתח מה שנקרא, וזה בחירות שהולכות אין ספק להשפיע הרבה מאוד על מדינת ישראל, אולי אפילו על המלחמה, אם זאת עדיין תתנהל, הייתי חותם על זה מה שנקרא. ובנושא הזה אני רוצה להגיד בוקר טוב לשירה ברביבאי שחם. בוקר טוב שירה.
היי, בוקר טוב.
חוקרת ביטחון לאומי וכתבת בפוליטיקלי קורקט.
יפה מאוד. אז בוק, שירה, הייתי שמח להתחיל דווקא עם נושא שהוא פחות צפוי. אמר מיכאל, הבחירות ישפיעו המון על מדינת ישראל, גם בהיבט המשטרי וגם בהיבט הביטחוני. אבל כדי להבין את הדינמיקה שם, זה מועמדת אישה בעצם בפעם השנייה אחרי הילרי, ולכן נושא גבריות, פמיניזם, עולה מאוד על הפרק והופך לנושא פוליטי, אבל באופן מפתיע. אז בואי תשתפי אותנו באיך את רואה את זה.
כן. קודם כל, אני מסכימה. אני חושבת שהנושא של המגדר עולה פה בצורה מפתיעה, כי ב-2016, כשקלינטון רץ על הנשיאות, נושא המאדם פרזידנט הגיע בפעם הראשונה, והיא בעצם זכתה במרכאות להרבה מאוד סקפטיות על אישה שאמורה לנהל את הביטחון הלאומי של ארצות הברית ושל העולם. ולמעשה הפעם מה שאנחנו רואים, אנחנו רואים אישה, שנוסע, גם היא בעצמה, קמלה הריס בעצמה, לא מובילה ולא מנציחה מאוד את נושא המגדר. וגם מי שסביבה ומדבר עליו, ראינו את זה בוועידה מהאובמה, אז דרך נציגים אחרים. דווקא מדברים על טים וולס, בהשוואה גם לג'יי די ונס, מדברים על מודל הגבריות החדש. טים וולס שמשתף על, על טיפולי הפוריות שלו ושל אשתו, ושמדבר בעצם על כל התהליך שלהם בדרך להורות. ולמעשה מנחיכים איזושהי תצורה אחרת של מדברים על, על נושא ה-reproductive rights, כמו שצד אומר.
לא, בעצם נושא הגבריות נכנס דרך, בגלל שיש להם אינטרס להעלות את סוגיית ההפלות על הפרק, ומשם...
נכון. דרך הסוגיה הזאת הם בעצם מסגרים מחדש גם את כל הסוגיה המגדרית, ואני חושבת שזה מעניין בגלל שהיינו מצפים שכולם ידברו או יביאו ספק או ידענו, ביכולת של אישה או של קמלה הריס להוביל את ארצות הברית ואת העולם החופשי בעת הזו וכו וכו, מזה בכלל שהיא אישה, ואין דיון על עצם אותה אישה. יש דיון על נושאים, על הסוגיה של ההפלות וכדומה, ויש דיון מחודש שהוא מין בי פרודקט כזה על, על מודלים גבריים מחודשים ומעוצבים של הגבר האמריקאי החדש, לא החדש אבל אפילו הלבן שמתעצב ומתעדכן בעצם לזה, וטים וולס ממש מוביל את זה בצורה מאוד מעניינת.
אבל זה כאילו, זה יוצא, את חושבת, יותר פרוגרסיבי או פחות? כאילו, איפה את ממקמת את זה בתוך השיח של פרוגרס?
אז אני חושבת שכן, קודם כל זה מורכב מצד אחד, מצד שני, טים וולס בהיותו גבר אמריקאי לבן ששרת במשמר הלאומי, מושל מינסוטה, בן אדם שהיה קואוץ', היה מאמן, זאת אומרת, הוא מגיע ומורא כמובן...
טראמפ מדגיש שהוא היה עוזר מאמן.
אוקיי, עוזר מאמן. אבל הוא מגיע כל כך ממידל קלאס, כל כך אול אמריקן גאי כזה.
כל כך אמריקאי קלאסי כזה. אפילו, אני שמעתי איזה חבר שלי קרא לו רדניק דמוקרטי, כאילו.
כן. נכון, גם אני שמעתי את זה.
אולי רק ניתן בהערת סוגריים, רדניק זה כזה כינוי לאיש הקאנטרי, האמריקאי, אלה שגרים לא בערים הגדולות.
קצת כינוי גנאי אפילו.
קצת כינוי גנאי, נכון, בדרך כלל דמוקרטי, רפובליקני ולא דמוקרטי, אז זה רדניק. אוקיי, כן, בואי נמשיך, רק רציתי שיהיה ישור קו.
אז אני חושבת שבאופן מעניין, זאת אומרת, טים וולס, מי שהוא, דווקא מנטרל טיפה את השיח על פרוגרסיביות, כי הוא לא, זה לא עכשיו AOC או אנשים, או ברני סנדרס, שזה אנשים שנתפסים כמובילי הפרוגרסיביות. וגם קמלה בעצמה, אני חושבת שגם בסדר הדוברים, וגם באופן שבו היא מנחיכה את מי שהיא, יש שם הרבה יותר ליברליזם פרגמטי מאשר פרוגרסיביות. גם קצת היו כמה כתבות עכשיו על איך היא דווקא מורידה את היותה תושבת כזאת שנולדה בברקלי, ודווקא מבליטה את היותה שייכת לאוקלנד.
אז רגע, בואי למעטים מבין מאזיננו שלא יודעים את להבחין בגיאוגרפיה בין ברקלי לאוקלנד, אז בואי תעשי לנו סדר בזה.
כן, אז ברקלי ואוקלנד זה שתיהן הן בעצם ערי לוויין של סן פרנסיסקו, סן פרנסיסקו שכמובן ידוע כמעוז הליברליזם בארצות הברית.
לא, זו דמוקרטים.
הדמוקרטים, נכון, התנגדות למלחמת וייטנאם וכו'. ולמעשה בצד השני של המפרץ יש את אוקלנד, שזאת עיר גדולה של משהו כמו מיליון איש, אבל באמת יש בה קהילה מאוד גדולה של שחורים ומאגרים. ברקלי, לעומת זאת, גם איפה שנמצאת האוניברסיטה, נתפסת הרבה יותר כסופר פרוגרסיבית, או אולי סמל פרוגרסיביות בארצות הברית, צריך להגיד.
אז
אבל מעמד בינוני ומעלה.
לא, אבל היא משתמשת מאיפה היא באה, איפה היא גרה, איפה היא גדלה, כדי לבנות את הקרקטר שלה, את האישיות שלה.
בעצם, אני הולך להגיד טענה ונשמח את התגובה שלך. בעצם מה שאנחנו עכשיו, מה שמסתמן, זה שבעצם לצד הפרוגרסיבי היא נותנת את כל העניין של הזהות. אני אישה חצי אינדיאנית, חצי שחורה, שגדלה באוקלנד. הנה, קבלו את זה, מה שנקרא, זו החבילה. ובפוליסי עצמו היא מאוד הלכה לצד המיינסטרים, כדי להביא את הקהל של המרכז.
נכון, אני חושבת שגם אפילו את עניין פוליטיקת הזהויות, או הזהויות האישיות שלה, אישה ובת למאגרים שמדגישה את זה, היא עושה את זה בצורה מאוד מאוד מוכלת. היא לא מבליטה את זה יתר על המידה, והיא לא משתמשת בזה בלעומתיות, כמו שאנחנו רואים הרבה מאוד פרוגרסיבים שעושים. ובזה אני חושבת שהיא כן נוהגת בחוכמה כדי לרתום עוד קולות. ומהצד השני, אני חושבת שבאמת הפוליסי שלה כרגע מאופיין, גם כשסיכמו את זה ככה בסוף הוועידה, אחד, דווקא באיזושהי מדיניות עמימות, היא עדיין עמומה לגבי הרבה מאוד נושאים, וזה דווקא משהו שנראה שמאוד תורם למומנטום שלה וגם לקמפיין. ומהצד השני, היא משתמשת בסוף במי שהיא, בזה שהיא טובעת ומגיעה ממערכת החוק, היא מגיעה מתוך המערכת, היא מאוד פרגמטית, והיא בעצם מובילה ותוביל מדיניות שהיא פרגמטית, והיא למרות היותה מאוקלנד ומברקלי ומהאזור הזה.
זהו, בעצם הרי היא באה כאוכפת חוק. עכשיו, באזור שנת 2019-2020, סביב פלויד והסיפור של Black Lives Matter, והצד הדמוקרטי, עוד פעם, הנקודת מבט שלי, עבר איזה תהליך של תרלול ו-defund the police וכל זה, ובעצם עכשיו זה שהיא מדגישה את היותה אוכפת חוק וחוזר, זה כאילו משקף איזה מין חזרה לנורמליות של הדמוקרטים.
זה שיח מאוד מדובר בארצות הברית על תנועת המטוטלת, שהדמוקרטים הלכו לאורך החמש, נראה לי, לא יודע, משהו כזה.
כן, מאז 2019 כזה.
משהו כזה, פלוס מינוס, לאורך השנים האחרונות הלכו מאוד, הצד הפרוגרסיבי במפלגה, הגדיל את כוחו בצורה משמעותית, ועכשיו אנחנו גם רואים את זה עובדתית, אנחנו רואים את זה גם מזכרים, גם הבחירות המקומיות לתפקידי הסנאטורים וחברי הקונגרס, שהצד הפרוגרסיבי נחלש.
כן. אני חושבת שזה נכון מאוד, תנועת המטוטלת או הבקלש, הפרוגרסיבים חטפו הרבה מאוד, הדמוקרטים, סליחה, חטפו הרבה מאוד אש בעקבות הפרוגרסיבים, ואפילו עכשיו דווקא בעניין שלנו, עם המחאות של הפרו-פלסטינאים מחוץ לוועידה, היו הרבה מאוד נציגים גם של הקהילות השחורות שהם באופן טבעי תומכים בהם, שאמרו שזה מפריע ותנו לנו רגע לנהל את הקמפיין, והאובר פרוגרסיביות למעשה פוגעת גם בקמפיין של הדמוקרטים, אבל גם ברוב, לא יודעת אם הרוב הדומם, אבל רוב הדמוקרטים. ואני חושבת ששתי הערות לגבי העניין הזה של, דיברנו על כמה לה כתובת, הראשונה היא שהיא כל הזמן משתמשת ומדברת בבית של פוליסי על זה שהיא תוביל את חוק המאגרים הדו-מפלגתי, זאת אומרת, המוסכם על שתי המפלגות,
כן,
והיא משתמשת בזה, אני חושבת שזה מאוד חכם, היא אומרת, מה שטראמפ לא חתם עליו, אני אחתום עליו, והיא רגע מרגיעה את איומי ה-National Security, הביטחון הלאומי מהגבול הדרומי, היא כל הזמן את זה
שמהצד הפרוגרסיבי זה נחשב חוק יחסית נוקשה.
נכון, נכון, אבל היא כאילו מרגיעה בעצם את האיום הזה של הגבול עם מקסיקו, ומהצד השני היא משתמשת בצורה טובה, אני חושבת, במשוואה הזאת של טובת מול נאשם. המסגור הזה שלה כטובת מול הנאשם.
זה שיח נורא, נורא רפובליקני, צריך להגיד. כאילו, לא אין אורדר, זה הקלף הכי חזק של טראמפ.
אז איפה את הולכת להיות שירה?
רגע, לפני
לספטמבר, רגע, עוד לא, אני לא מסכם. בעשירי לספטמבר זה העימות בין דונלד טראמפ, הצפוי, למרות שעכשיו יש קצה סימני שאלה אם הם לא מתחמקים.
אני הבנתי שהוא יישאר את השתתפותו, לא?
כן, בעיקרון זה בעשירי לספטמבר עימות בין דונלד טראמפ לקמלה האריס.
העימות השני, הראשון, הראשון השני.
את מתכוונת לצפות בו?
בטח. ברור, אני לא מפסידה את זה.
לא, זה חוויה לחובבי אני
חובבי הז'אנר.
לא, אני כל הזמן צוחק על הילה שקוראים.
אני הולך להיות בארצות הברית באותו יום.
לראות NBA, לראות כדורסל בארבע לפנות בוקר, ואז אנחנו בסוף קמים לראות את ג'ו ביידן מפהק.
אפרופו אבל האריס ואנחנו...
שנייה, אני אביא את זה לדרך השאלה, כי אני כן רוצה להגיד כאילו איזושהי מילה, כי עדיין אנחנו מדברים על סגן הנשיא, דיברנו עליו הרבה, אני רוצה לדבר על ג'ו שפירו, על מי שהיה מועמד, שאולי היה אמור להיבחר.
מושל פנסילבניה היהודי, משלנו.
והיו המון תהיות בישראל, והמון אנטגוניזם, אני חושב, גם בישראל, למה היא לא בחרה את היהודי? ואני חושב שאנחנו, הימים האחרונים, השבועיים האחרונים, האחרונים, אני חושב די סיפקו תשובה, כלומר, זה לא היה, זה too much, גם אישה, גם יהודי, אלא באמת אנחנו רואים את האיכויות על השולחן, מה שנמצא על השולחן, כאילו.
נכון, טים וולט נכנס בצורה מאוד טבעית, מאוד טובה, היה לו גם מומנטום עם יצירת הווירד, המוזרות של ונס וטראמפ, ואני חושבת שהוא גם, אחרי המומנטום הזה, המשיך בצורה מאוד טובה בוועידה, והוא עובר, והוא מחזק אותה. אני חושבת שזה מאוד נכון. אני רוצה להגיד לכם עוד משהו שדיברתם על הרפובליקנים, ואיך היא לקחה בעצם את נושא הביטחון הלאומי והמאגרים הרפובליקנים, ועוד דבר שעלה בוועידה הזאת זה הנושא של הדגלים. לא יודעת אם ראיתם את זה, אבל יש שם איזשהו ריקליימינג של הדגל האמריקאי.
זה נורא מזכיר את התהליכים שעוברים כאן אצלנו בישראל.
גם את הדגלים וגם את הפרידום, שזה גם ערך שהיה לכאורה של הרפובליקנים, והם עכשיו לוקחים אותו סביב עניין ההפלות, אז ריקליימינג גם את הדגל, והם לא משאירים כלום מהפטריוטיות האמריקנית.
זה באמת נורא הזה, זה מה שנעשה כאן בארץ, בהפגנות לאורך ההפיכה המשטרית, שהדגל הפך לסמל ההפגנה, זה היה מאוד ריקליימינג גם של השמאל הציוני הישראלי, שהקים את המדינה, אבותיהם של הציונות כולם, ותביעה מחדש של הפטריוטיות, של הציונות, של הדגל, של הסמלים, שהימין ניסה כן. והצליח במידה מסוימת, במידה ציבורית, לנכס, כן. את זה, לנכס, יש לומר, לעצמו לאורך העשורים
האחרונים. אני מאוד מסכימה, ואני חושבת שכשראיתי את זה שם, זה מאוד באמת הזכיר לי את מה שקורה בארץ, והם מדברים על זה שהם לקחו מחדש את הפטריוטיזם ואת הדגל האמריקאי, ולכן יש פה איזשהו ניטרול מכוון או לא של הרבה מאוד יתרונות שהיו לרפובליקנים, ולמעשה עוברים עכשיו לצד הדמוקרטי, למרות על אף אולי הפרוגרסיביות או אפילו התנערות קלה ממנה.
מרתק. טוב, אפשר באמת להמשיך עוד הרבה, אולי אנחנו נעשה עוד כמה שיחות עד הבחירות בארצות הברית. שירה ברביבאי שחם, תודה רבה לך.
תודה לכם.